טוב, שלום, טוב. אני אמרתי קודם לנוכחים פה, אני לא יודע אם המיעוט המשתתפים או בגלל יום הזיכרון או בגלל שפשוט הברחתי את כולם בשבוע שעבר, כי היה כל כך קשה. בכל מקרה, אני מתחייב להסביר את מה שנלמד בשבוע שעבר, לסכם את זה, להבהיר עוד כמה נקודות, ובעזרת השם בסוף השיעור נאמר כמה דברים לרגל יום הזיכרון. טוב, אז אני אתחיל בסוגיה שלמדנו, ובקשיים בעיקר שהיו בה. כן, למדנו, התחלנו לקרוא את הסיפור שבו הגמרא מספרת בכמה מערכות את הביקור של רב יעקב בר אבא בביתו של רב. והמערכה הראשונה היא מערכה שקשורה ללכות ברכות הנהנים. היא מובאת בסוגיית פסחים כי המערכה השנייה והשלישית נוגעות להבדלה. כן, והמערכה הראשונה נוגעת לשאלה של כמה ברכות בורא פרי הגפן מברכים בסעודה, כשהגמרא מתארת שיש הרי יין לפני המזון, יש יין לאחר המזון. ראינו שזו משנה בברכות. המשנה בברכות אומרת במפורש שברך על היין לפני המזון פטר את היין לאחר המזון. על רקע זה אני הייתי מצפה, כמו רב יעקב בר אבא, שדי לברך ברכה אחת והיא חלה על כל היינות. מתפתח פה דיון שלם, כי רבא מברך על הכוס הראשונה והאחרונה. הזכרתי בסוגריים שהראשונים כולם בסוגיית ברכות מבית, וכנראה שהיסוד הוא פה בדברי רבא, מפרשים שיין לאחר המזון בברכות אין הכוונה הכוס של ברכת המזון, אלא הכוונה הכוס ששותים אותו בסיום האכילה לפני ברכת המזון, לכן הם מבדילים. אבל הוזכר בשיעור שעבר שאין הכרח שככה כל המוראים פרשו, ואולי התנהגותו של רב אשי שמברך רק על הכוס הראשונה, ותמיהותיו של רב יעקב בר אבא הם אולי בנויות על אדני פרשנות לאותה משנה בברכות שהניחה שיין לאחר המזון הוא הכוס של ברכת המזון. בכל אופן, הגמרא כאן מתארת שלוש שיטות עיקריות. שיטה אחת של רב אשי שברך רק על הכוס הראשונה, שיטה שנייה של רבא שברך על הכוס הראשונה ועל כוס של ברכת המזון, ושיטה שלישית של המימר שבירך על כל כוס וכוס בתואנה והסבר שהוא נמלח. כפי שראינו, נראה בסוגיה כאן, מי שלומד אותה רק לחשה עצמה, הוא לא יודע שום דבר אחר. זה הדף הראשון בחיים שהוא לומד, אמרו לו תתחיל ללמוד פה. הוא חושב שעולם המושגים שעומד בשורש הדיון, זה בסדר? כן. הוא חושב שעולם המושגים שעומד בבסיס הסוגיה הזאת הוא בנוי על הסך הדעת. ובלשון אחרת, אם אני שואל את עצמי על עד מתי התוקף של ברכת בורא פרי הגפן, זה תלוי בשאלה של מה בדעתו של האדם נכלל כשתייה אחת ארוכה. אם דעתו של האדם היא רק על כוס אחת, נתקפה את הכוס. לעומת זאת, אם אדם דעתו על יותר, אז תקף יותר עד שדעתו מסתיימת. זה נראה עולם המושגים שנמצא בסוגיה כאן. כך מפרש את הסוגיה גם רש"י וגם הרשב"ם כאשר הסוגיה הזאת לבד. עכשיו, איפה מתחיל עולם הקשיים? אז אחד מהם הוא פנימי בתוך הסוגיה, השני הוא בגלל השוואה לסוגיה נוספת בחולין, והשלישי הוא בגלל השוואה לסוגיה נוספת בברכות. בואו נתחיל מהשאלה הפנימית בתוך הסוגיה. השאלה הזאת מתעוררת סביב ההשוואה של רב האורך בין תלמידי דרב, שהוא אומר אנא עבדי כתלמידי דרב, לבין מה שרבא בעצמו עשה. ואני אסביר את הדברים. רבא עצמו בירך על כוס לאחר שהוא בירך ברכת המזון, והוא אומר אני עושה כתלמידי דרב, שאמר להם המלצר שלהם שהיה תלמיד חכם רבי בסבא, שאם הם אומרים הב לנו נבריך, מה הם חייבים לעשות? שאסור להם לשתות. זה מה שכתוב, אני קורא: כיוון דאמרינן הב לנו נבריך, איצרו לחולי משתה. וכאן ראינו בפעם קודמת מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים למה הייתה כוונתו של רבי וסבא. אם רבי וסבא התכוון שאסור לכם לשתות במידה ולא תברכו עוד פעם בורא פרי הגפן, קצת תמוע, אז מה הכוונה אסור לכם לשתות? אז צריך להגיד להם, תברכו, בורא פרי הגפן, כן? ראשונים מהירים על זה, אבל האם זאת הכוונה? ככה מפרש רש"י בחולין, ככה מפרש הריף, ככה מפרשים כאן ראשונים אחרים, או כשיטת רש"י והרשב"ם פה והרייבד, שראינו את הכל בשבוע שעבר, שהכוונה אסור לך לשתות עד שלא תברך ברכת המזון. כן, ועסקנו בשבוע שעבר בשאלת היסוד האפשרי של המחלוקת. מה שאני רוצה היום לחדד יותר זה שאלה שגם עלתה בשבוע שעבר, והיא מה רבא רצה ללמוד מהמעשה הזה. וכבר התוספות העירו בדף הקודם, סליחה, שני דפים קודם, בקוף ב' עמוד א', בדיבור המתחיל שמתחיל בקוף א' עמוד ב', במסגרת סוגיה שינוי מקום. עכשיו התוספות שאלו, מה בדיוק רבא רצה ללמוד מתלמידי דרב? בתוספות מהירים, אני קורא, זה בקוף ב' עמוד א', כשמתחיל להיות שורות צרות, זה שלוש שורות אחרי שהשורות נעשות צרות. קוראים תוספות דעות, דלקמן, גבי אחד בריך הקסה קמה והקסה דברכת הבורא פרי הגפן, ומה הייתה ראיה מהב ונבריך, זה אסור למי שתיד שיברך, והיא בורא פרי הגפן. קוראים כל שיטה תלמידי דרבי שצריך פשוט לברך בורא פרי הגפן, מה הייתה שפיר? למה ההשוואה היא טובה? למה מה הייתה שפיר? משום שתלמיד ידי רב אמרו לו תברך בורא פרי הגפן, אז הרב אומר מי שברך ברכת המזון יברך בורא פרי הגפן, אבל מהירים התוספות, אבל אי אסור למי שתייד שיברך ברכת המזון, מנהלי דאחר ברכת המזון יצטרך לברך בורא פרי הגפן. עכשיו השאלה הזאת היא במיוחד קשה לשיטת הרייבד שראינו, שהרייבד מסביר מה יסוד דינם של תלמיד ידי רב, שיות ואדם אומר אני אברך, אז מה הוא חייב לעשות? אז תברך, אז תברך. מי אומר שאתה אחרי זה לא, אתה צריך לברך בורא פרי הגפן? כלומר, אם אני מפרש כשיטת הרייבד, לכאורה אין פה שום נקיטת עמדה באשר לדיני ברכת הנהנים. ולכן מהירים התוספות שקשה מאוד לקבל את פירוש רש"י והרשב"ם או הרייבד באותה סוגיה. כן, אומרים תוספות, אף על פי שיש לדחות, הם מוכנים להציע שיש מקום להציע הסבר, למוכח שפיר, דאי אחר ברכת המזון אין לברך בורא פרי הגפן, זה לא אבי הפסק ואבי נבריך, המה ייצר למשתה? מה תוספות מציעים? שכן יש איזה רמיזה בדברי תלמידי דרב גם לבורא פרי הגפן. השאלה היא כזאת, הרמיזה היא כזאת, עצם ההתעקשות לברך ברכת המזון ולא לא לשתות, היא בעצם אומרת שהשתייה נאסרה. אם השתייה נאסרה, אז מה אני חייב לעשות? לברך עוד פעם בורא פרי הגפן, אבל לא משמע אחי מדלא פרש עד לברכיתו ברכת המזון. אז הם לא מוכנים לקבל את זה, אבל האמת היא שהסבר מהם זה מופיע בדברי הר"ן בחידושיו לסוגיה אצלנו בקוף ג' עמוד ב'. שם הר"ן, אני אקריא חלקים ממנו, הר"ן שואל ככה, למי הוא לא נהיר? דאם כן, היכי מוכח דצריך לברך הקסה דברכת הבורא פרי הגפן, אם אני מפרש שצריך לברך ברכת המזון, ואף בזו יש לי לומר, אומר הר"ן, דאם איתה זה לא אבי מיצר לי למשתי, לא אקרדייתי ממשתיה, ואף לאחר ברכת המזון לא היה צריך לברך. דאף על גב דמשתו ורוחי בעד ידעתי לא אפשר, אינו זקוק לברכה אלא היכה דאקר דעתי. ודאמרינם בפרק כיסוי אדם, דמשומחי מברכין הקסה דברכתה, משום דמשתו ורוחי בעד ידעתי לא אפשר, היינו טיימה, משום דקייבן זה לא אפשר, עקר דעתי ממה שהיה עושה עד עכשיו. כן, ובעצם הר"ן מתאר בדיוק את התהליך הזה, שאומרים לך אסור לך לשתות, ויות אסור לך לשתות, לכן מה אתה עושה? לכן אתה מסיח את דעתך. צריך להודות על האמת שזה קצת ככה, אבל הבעיה קצת בתוך הסוגיה, ואני רוצה להסביר מה יסוד הבעיה. מי שקורא תלמידי דרב לבד, איזה פירוש יותר מסתבר? יד על הלב. אתם לא רגילים ששואלים אתכם דבר כזה, כן? מה יותר פשוט במילים שתלמיד ידי רב? שאתם צריכים ללכת בורא פרי הגפן, או שפשוט אסור לשתות, כמו תברכו ברכת המזון. מה יותר פשוט? שאסור לשתות, שצריך לברך ברכת המזון. מצד שני, למה יותר קל להשוות את דברי רבא? במידה, והכוונה, לברך בורא פרי הגפן. כלומר, יש פה בעיה פנימית בעצם ההשוואה שהסוגיה עורכת. וכאן הפרשנים עומדים בפני צומת, והם צריכים בעצם לקבל הכרעה. האם לקיים את המייסה של תמיד הדרב יותר כפשוטו ולעקם קצת את ה... לעשות ככה להשוואה, או האם שההשוואה תהיה טובה ובשם זה לעקם קצת את תמיד הדרב, אבל שניהם ככה, כן? בסדר? זה ככה וזה ככה, השאלה אם אתה רוצה לעקם את אוזן ימין או את אוזן שמאל, אבל יש פה פשוט הסוגיה קשה, זאת האמת. אבל מבחינת שתי הקריאות המרכזיות בסוגיה הזאת, בתוכה אלו שתי הקריאות. כמו הקריאה אחת שאומרת שחייבים בורא פרי הגפן, גישה שנייה ברכת המזון, שני ההסברים, אני מקווה ששמתם לב, שניהם אומרים שמה יסוד השאלה, יש הסך הדעת או אין הסך הדעת. דעה אחת אומרת, היה הסך הדעת בעצם האמירה אבלן המבריך, זה דעת התוספות. דעה שנייה, דעת הרן אומרת, החובה לברך ברכת המזון, אם אלה גררה בעקבותיה אי יכולת לשתות, לכן גם היא גררה בעקבותיה, מה? איזה חדת. אבל בסופו של דבר, בתוך סוגיה פסחים, הם כולם מפרשים את זה כאיזה חדת.
אבל איזה
חדת
נאמר?
איזה חדת מברכת בורא פרי הגפן. אני בירכתי ברכה.
מתי?
סליחה. אני בירכתי לפני תחילת הארוחה. עכשיו, דעתי על כל מה שיהיה בארוחה הזאת. עכשיו, אומרים התוספות, ברגע שאדם אמר הב לנו לברך, זה כאילו החליט שיותר הוא לא רוצה לשתות. ולכן הוא צריך לברך בורא פרי הגפן. הרן אומר, לא, הוא החליט לברך ברכת המזון. עכשיו, היות והוא החליט לברך ברכת המזון, הוא לא יכול לשתות. היות והוא לא יכול לשתות, לכן הוא השיח דעתו. כלומר, השיח הדעת הוא לא כי זה בא מדעתו כמדין דרך ארץ קדמה לתורה, זה השולחן ערוך ייצב את הדעת שלו. בסדר? איך שמעתי פעם אחד מהרבנים החשובים היום, בלדר מוזמיר, פעם אמר בשיעור, אני כשקונה בגדים פעם לא הייתי שמח. ואחרי שלמדתי שבחים שחיינו, התחלתי לשמוח. אז זה המחלוקת פה. זה המחלוקת. התוספות הם אנשים טבעיים. הם דרך ארץ קדמה לתורה. זה איזה חדה. הרן אומר, לא, אם לפי השולחן ערוך אסור לשתות, אז אני מסיח את דעתי. בסדר? אני לא יודע איך שותים יד. אבל בכל זאת, זה בתוך הסוגיה הזאת. מה הסוגיה נוספת? יש סוגיה בחולין, בדף פ"ו, שם ראינו שמסגרת סוגיית כיסוי הדם, הגמרא בחולין דמה בשאלה, האם לרב יהודה, שאדם מברך ברכה, שאדם צריך לשחוט בנפרד ולחסות, לשחוט ולחסות, לשחוט ולחסות, כמה ברכות הוא צריך לברך? הגמרא טענה ברכה אחת די, היא משווה את זה לתלמידי דרב, ומה היא מחלקת? היא מחלקת שאפשר לשחוט ולחסות, לשחוט ביד אחת, לחסות ביד אחרת, ואפשר בבת אחת לטפל עדיין בבהמה הקודמת, כבר להתקדם לבהמה הבאה. לעומת זאת, הגמרא שם אומרת, אי אפשר לשתות ולברך ועדי הדדה. עכשיו כאן עולה השאלה איך להבין את דברי הגמרא בחולין. אין שם מילה אחת על הסך. על הסך הדת, אין שם מילה אחת על הסך הדת. כן, לכאורה, השפה שלה שונה משפת הסוגיה בפסחים. עכשיו, כאן כבר הקראתי לכם את דברי הרן. הרן מה בעצם עשה? הכניס את הגמרא, דברי הגמרא בחולין לתוך הגמרא בפסחים, וביאר שהגורם של הגמרא בחולין מביא לידי המושג של הגמרא בפסחים, או בלשון אחרת, על סמך מה רב הטען שתלמיד ידי רב הם משקפים מסך הדעת, על סמך אותם דברים שכתובים בגמרא בחולין של אי אפשר לשתות ולברך בהדי הדדי, ולכן יש הסך הדעת. אבל ראינו בפעם קודמת שהרמב"ן במלחמות, כאשר הוא דן בשאלת הברכות על ארבע כוסות, הרמב"ן מפרש את שיטת הריף שהגורם של משתב וברוכי בהדי הדד אלא אפשר הוא גורם שעומד בפני עצמו בכלל בלי קשר להסך הדת. ומה שהרמב"ן עושה שמה, הרמב"ן מפרש על פי הגמרא בחולין את הגמרא בפסחים. כלומר, אם הרן הסביר את הגמרא בחולין על פי הגמרא בפסחים, אז מה עושה הרמב"ן? ההפך. הוא אומר, האמת שהגמרא בפסחים בכלל לא קשורה לסך הדת. אין שום קשר לסך הדת, מהסיבה הפשוטה, גם אין פה סך הדת. אני חוזר על שאלות ששאלנו בפעם קודמת. בן אדם מוזג, אומר בוא נברך, מוזג כוס ומרים את הכוס. מישהו חושב שלא רוצה לשתות ממנו? ואיך אפשר לעלות על הדת שיש פה סך הדת? אומר הרמב"ן, אין באמת סך הדת. יש עיקרון הלכתי, והוא שאם אדם ברך בברכה ראשונה, ועכשיו הוא עושה פעולה הלכתית שהוא מחויב לעשות אותה, ובזמן עשיית הפעולה הזאת הוא לא יכול לשתות, זה מהווה הפסק, לא בגלל הסך דעתו, לא הסך דעתו לשנייה, זה לבד מהווה הפסק. אלו דברי הרמב"ן, על פי זה הוא מסביר את ההשוואה של הגמרא להבדלה ולהקנז. בסדר? אז יש לנו כאן, אם כך, צומת של מפגש בין חולין לבין פסחים. הר"ן מפרש את חולין על פי פסחים, הרמב"ן מפרש את פסחים על פי חולין. ראינו שהבעל המאור נותן פירוש, סליחה?
לא, 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 שולחן ערוך זה בעצם מה שמונם גורם לך שאתה חייב לברכות.
לא, זה לא אותו הסבר, כי בסופו של דבר הר"ן אומר, אני בודק האם האדם השיח דעתו או לא. והרמב"ן אומר, הוא לא השיח דעתו בכלל. אבל במידה והוא אובייקטיבית, יש פעולה שהוא חייב לעשות אותה, שהוא מונעת ממנו לשתות, אז זה מהווה הפסק אפילו עם דעתו עליו. בסדר? זה גישה שונה לחלוטין.
זה הפסק אבל לא
הסך הדעת. כן, זה הפסק בלי הסך הדעת. אין הסך הדעת. עכשיו, הבעל המאור הוא בעל גישה מסוימת בגמרא בחולין. הוא לא נותן שום דין וחשבון איך הוא קורא את סוגיית פסחים, אז אני לא יודע מה דעתו. ובעל המאור טוען בתוך חולין שהעיקרון הזה, שאם באמצע סעודה אתה צריך לעשות פעולה שבמהלכה אתה לא יכול לאכול, אין עיקרון כזה. הוא אומר, זה פרשנות לא נכונה לגמרא בחולין. הגמרא בחולין מדברת בדווקא על ברכת המזון ומכוח היותה סיום הסעודה. בעצם לפי דעת בעל המאור, מה הסיבה שצריך לברך שוב בורא פרי הגפן אחרי ברכת המזון? לא בגלל הסך הדעת, ולא בגלל שאתה לא יכול לשתות תוך כדי ברכת המזון, מהסיבה הפשוטה שברכת המזון, מה היא? ברכה האחרונה. אתה פשוט, מה ביטל את הברכה הראשונה? הברכה האחרונה שלך, זה מה שביטל אותו. אתה סיימת, עכשיו אתה רוצה לשתות יין אחר כך? אז בבקשה תברך. כן, אלו דברי בעל המאור, שלשם כך הוא גם טוען טענה דומה על כיסוי הדם. אז איך הגמרא השוותה לכיסוי הדם? כי גם את כיסוי הדם הבעל המאור מתאר כסיום של השחיטה. מה באמת הסיבה שכל הראשונים האחרים פשוט מתעלמים מהגורם הזה? הוא נאמר את זה בצורה יותר חריפה. למה פשוטה של גמרא פסחים מתעלמת מברכת המזון כברכה שפשוט הייתה הברכה האחרונה? למה היא צריכה ללכת לסך הדעת? ואיך לרבה שזה כך? אז כאן הסברנו בפעם קודמת שברכת המזון היא ברכה על הסעודה כיחידה. השתייה של אחר המזון היא משתייכת ליחידה הזאת, למרות ששותים אותה לאחריה. וכך תיתכן שיטה שהמבע הקיצוני שלה היא בדברי הבהג, שרוב הראשונים חולקים עליו, שגם לא צריך לברך ברכה אחרונה על הכוס של אחר ברכת המזון, כי מה הברכה האחרונה שלה? ברכת המזון שברכו אותה לפני כן. שואל הראש, איך יכול להיות שאתה ברך ברכת המזון לפני שאתה אוכל ושותה? כן, איך זה יכול להיות דבר כזה? אבל התשובה היא שהבהג רואה את הכוס של אחר המזון כקשורה בסעודה, וברכת המזון היא קשורה לכל מה ששייך לסעודה הזאת. כן, כשקצת גם הסברנו פעם קודמת ממה מגיע השתייה למקום המוזר הזה, כי השתייה לא נועדה לסובה, לכן השתייה נועדה יותר לצד החברתי וסיום הסעודה. היא יכולה להיגרר, כן, דימינו את זה כמו שעוברים לספות ואוכלים פיצוחים, אני יודע, או ממשיכים את הקוס תה שם, כן? זה המשך של מה שהיה קודם, אבל הוא לא חלק ממנו, כן? הוא, כשאומרים לי בבית, אני מציע מנה אחרונה, אני מפוצץ, אני אומר, אבל אתה לא אוכל מנה אחרונה כי אתה רעב, אתה אוכל כי זה טעים, כן? אז בוא תאכל קצת. לכן הוא נגרר לאחר כך, כן? אבל זה ודאי שיטת הראשונים האחרים. לעומת זאת, בעל המאור פשוט טוען, היא טענה באמת פשוטה, אבל כנראה רוב הראשונים לא סברו אותה, שברכת המזון היא פשוט הברכה האחרונה של היין. עד כאן מה שראינו במסגרת סוגיית פסחים והשוואה לסוגיית חולין. כן, בבקשה.
אבל מוזגים את הכוס לפני שמחתו לברך. נכון. אז זה קיים תוך כל הברכה, אז זה לא שהם מוזגים את האחר כך שזה משהו אחרי כל הברכה, זה...
נכון, ולכן אישית אני מתקשה בפרשנות של הסוגיה בפסחים מדין נסך הדעת. לבוא ולהגיד, קודם תיארתי כאילו הדרך ארץ קדמה לתורה, הבנתם מה דעתי על אותה התנהגות של התורה. במקרה הזה, דווקא אני מרגיש שדרכי הנורמות הפשוטות של התנהגות האנושית רואות את הכוס הזאת כהמשך של הסעודה בלי נסך הדעת. כמו שאת אומרת, גדם מוזג כוס, הוא רוצה אומנם לברך על ברכת המזון, אבל ודאי דעתו לא להפסיק לשתות, כן? כאילו, פשיטה שהוא מעוניין לשתות, כן? אז איך אפשר להגיד, היה לו היסח הדעת? לכן זה יתרון לשיטת הרמב"ן, או לפחות שיטת הר"ן, שהיא שיטה משלבת כזאת. כן, מה בעצם עשה הר"ן? הר"ן אמר, היות והלכתית, זה ברכת המזון, לכן היה היסח הדעת. אבל באמת הטענה הזאת, לדעתי, היא טענה חזקה. מה שאני רק אוסיף במסגרת סוגיית פסחים, עוד גורם אחד שמשלים סוגיה קודמת. הגמרא מביא עניין יקנהז, וכפי שראינו רוב ידי הנוסח של הסוגיה, וגם הרבה מאוד ראשונים גורסים שהגמרא כשהיא שאלה את השאלה מי יקנהז, אז היא בדברי התירוץ שלה אמרה כול אחד הברכת האריכתא היא. הרשב"ם מחק את זה, אבל זה בעצם מחזיר אותנו לדיון רחב שהיה פה כשלמדנו יקנהז. איך להבין את היצור כלאיים הזה של קידוש והבדלה יחד? האם מדובר בקידוש ולאחר מכן הבדלה, או האם מדובר בחטיבה אחת שהיא מתייחסת במסגרתה להיבטים של המעברים בין שני הימים האלה, אבל זה סוג של קידוש אחד ארוך. כן, ראינו עד היום את הביטוי הכי חזק לשיטה הזאת בדברי רב עמרם גאון, שמצוטטים בחלקם בתוספות בקוף ובא מודבט, שבכל השנה כולה לא ניתן להבדיל על השחר, אבל יקנהז אפשר להבדיל או לקדש. כן, אפשר לומר יקנהז על שחר, כי היות ואפשר לקדש על שחר, אז אפשר גם את ההבדלה לומר. והרב עמרם גאון אומר במפורש, זה תלוי במחלוקת של מה סדר הברכות. מדבריו נראה שמי שאומר שקודם הבדלה ואז קידוש, באמת מה תפיסתו? שלא ניתן, כי זה הבדלה. אבל מי שמתחיל את יקנהז בקידוש, אז הקידוש הזה מעצב את המסגרת כולה. לפי שיטות הראשונים שגורסות בסוגיה כאן, כול אחד וברכת האריכתא היא, הם ממש מתארים שזה גוף הדיון בסוגיה. כלומר, מה הייתה, מה היה, הייתה ההוכחה של רב אשי? מה רב אשי הוכיח? שברכת המזון לא מהווה הפסק, כמו שביקנהז הבדלה לא מהווה הפסק, מסביר הרמב"ן, וגם רב אשי ידע שיין בקידוש, קידוש לא מהווה הפסק. למה הוא הביא הוכחה דווקא מיקנהז? התשובה פשוטה, כי הוא חשב שיש פה קידוש ולאחר מכן יש פה הבדלה. אז הבדלה דומה במובן הזה לברכת המזון, היא חטיבה ליטורגית עצמאית נפרדת. התשובה הייתה זה מהווה חטיבה אחת, ולכן אין מכאן הוכחה בברכת המזון שהיא חטיבה עצמאית. גם בכל מקרה, כל הדיון שהיה באותו שיעור פשוט נדון במפורש בראשונים שגורסים בסוגיה כאן כול אחד הברכת האריכתא היא, לעומת זאת לשיטת הרשב"ם כל נמחק. כן, בבקשה.
למה זה לא בעייתי לקדש על יום שני לפני שגמרנו את היום הקשה? טוב,
אנחנו כבר למדנו פרי הכנעל, את לא מצפה מי, אומנם אני עכשיו חוזר על הרבה, אבל פשוט ראיתי את הפרצופים, אבל הכנעל אף אחד לא אמר לי שום בולבל, אבל יש לנו אתר אינטרנט, ויש שם הקלטה של השיעור, אומנם השיעור שם לא מוצלח, כי הוא לא ידע את הגמרא הזאת, אז כדאי לך להדביק אותו, בסדר? אבל אולי אפשר לרשום הפניה, עין, אבל בסדר, אני כבר למדנו את זה, אז ברשותך, אני לא אחזור על זה. למרות שאת מזכירה לי בדיחה שסבא מודע לספר, סבי הרב, הרב לספר, יושב ילד בחדר, והמלמד מלמד אותו, והמן כזרע גד וטעמו כצפיחית בדבש. אז הילד שואל אותו, מה זה צפיחית בדבש? זה אומר, לא הבנת, אני אסביר לך. אז מופיע בשמות ותזה, אני אומר, בוא נחזור אחורה. הוא חוזר לתחילת פרשת בו, הוא מספר איך יש נתמכת בחורות, ויציאת מצרים, יוצאים למדבר, קריאת ים סוף, ממן, והמן כצפיחי בדבש. הילד אומר, תודה, אבל מה זה צפיחי? אני אסביר לך. חוזר לתחילת ספר שמות, מספר לו את כל הסיפור משעבוד מצרים, ואז, והמן כזרע גד וטעמו כצפיחית בדבש, אז הילד אומר לו, באמת מאוד מעניין, אבל מה, קיצור, ככה הוא מגיע איתו עד בראשית ברא אלוקים. הוא מספר לו מתחילת ספר בראשית, והוא מגיע איתו עד כצפיחי בדבש, ואז הילד אומר, אבל מה זה? זה אומר לו, על מעשה בראשית אסור לשאול שאלות. אני הרבה פעמים נזכר בזה בכל מיני הקשרים, אבל אני לא מצפה שעכשיו אני אסביר מה זה הקנס. אני לא יכול, בסדר? אני ברשותך, אני חודל אותך. בסדר? מה שנשלים עוד, ואז נתקדם למערכה הבאה, זה שאלת היחס לגמרא בברכות בדף מ"ב. כן? יש לנו סוגיה בברכות מ"ב עמוד א', שמה, רק אני אפתח את זה, שמה יש דיון שלם לכאורה בנושא משיק לסוגייתנו, ממש דיון שלם. יש שם גמרא שאני מקריא אותה, הגמרא אומרת כך, אני קורא, רב פאפה איקלה לבי רב הונה ברי דרב נתן בתר דגמר סעודתי, ובסיום הסעודה הייתו לקמר מידי למחל, הביאו עוד אוכל, שקל רב פאפה וכאחל. אמר לי, לא סבר למר, גמר, אסור מלאכול, כמו בעל הבית אומר לו, מה, אתה לא חשבת שהיות וסיימת לאכול, שאסור לך? אמר לו, סילק יתמר, וכאן לא היה סילוק. רבה ורבי זהרה, איקלו לבי ריש גלותה, לבטר דסליקו תקה מקמה, היה עקירת שולחן, שזה הסמל המובהק של סיום הסעודה. תבינו שזה התמיהה של ילד, וליל הסדר כשורה קירת השולחן, ילד שרואה שלוקחים את הקערה של הסדר, הוא במקרה הטוב לא שם לב, במקרה הרע זה לא אומר לו כלום. כן? אבל לו היינו פשוט מפנים את השולחן ועושים רושם כאילו נגמר, הילדים היו צועקים את מה שהבאי שאל את רבא כשורה קירת השולחן, מה הוא שאל אותו? עוד לא אכלנו, איפה האוכל? אז בכל אופן, הגמרא ממשיכה, בתר דסליקו, בתר דסליקו תקה מקמה, ושדרו לו ריסטנה מברש גלותה, שלחו איזה מנה ככה, אחרונה טובה, מברש גלותה, רב האכיל ורבי זרע לאכיל. אמר לי, לא סבר למר, סילק אסור מלאכול, אמר לי, ענן התקה דרש גלותה סמכינה. ואז הגמרא מביאה עוד בהמשך, אמר רב הרגיל בשמן, שמן מעקבו, או מי שרגיל למשוח את הידיים שלו בשמן, עד שהוא לא משך את ידיו בשמן, לא נגמר, והיא אומרת בסופו של דבר, לא תלכת ככל הנשמטת, אלא כי הד אמר רבי חייא בר אשי אמר רב, שלוש דחיפות הן, ואחת מהן תכף למטילת ידיים ברכה. מדברי הגמרא הזאת נראה, ממתי נאסר על האדם מלאכול? מהרגע שהוא נטל מים אחרונים. איך זה עומד מול סוגייתנו? הב לנו נבריך... וכאן יש כמה גישות בראשונים. גישה אחת היא גישת התוספות בברכות, שהם משווים בין אמירת הב לנו נבריך לבין מים אחרונים. הם אומרים, זה פשוט אותו דבר. כן, אני קורא את דברי התוספות שם. התוספות אומרים בברכות. תכף לנטילת ידיים ברכה, והלכך כיוון שנטל ידיו באחרונה לאחר סעודה אסור לאכול עד שיברך, והוא הדין אם אמר הב לנו נברך אפילו ולא נטילה. בעצם הדין הוא שההכרזה על כוננות ברכת המזון, לקראת ברכת המזון, היא מחייבת לברך ברכת המזון. יש שתי דרכים להכריז על זה. אתה יכול להכריז על ידי זה שאתה נוטל מים אחרונים, אתה יכול להכריז על ידי זה שאתה אומר אני רוצה לברך. זו דעת התוספות, אבל ראשונים אחרים חולקים ומציעים לחלק בין הסוגיות. יש שתי הצעות חלוקה בין הסוגיות. הצעה אחת לחלק מופיעה אצל המהר"ם חלבה, שהוא מציע לחזור למחלוקת שראינו קודם בין הראשונים, האם אתה צריך לברך ברכת המזון, אם אתה צריך פשוט לברך ברכה ראשונה. על מה מדובר? והטענה שלו היא שהגמרא בברכות עוסקת בחובה לברך ברכת המזון. אני קורא, כשהגמרא שם אומרת שתכף לנטילת ידיים ברכה, אז מי שנטל מים אחרונים, מה הוא חייב עכשיו לעשות? לברך ברכת המזון. סוגיית פסחים הוא מפרש כשיטת התוספות. בכלל לא מדובר פה על ברכת המזון, מדובר פה על תברך עכשיו ברכה ראשונה, אל תברך. אני אקריא לכם את זה, שנשמע את זה בפנים. אומר הרמ"ר המחלבה, כיוון דאמריתו הב לנו נבריך, ייצר לכו למשתי, פרשו הראשונים זה על ייצר לכו למשתי בלא ברכה. ועל בברכה לחתחילה שפיר דמי, כשיטת התוספות, דומי הדינים לך, נברך על כל כוס וכוס, ואין לפרש ייצר לכו למשתי ואפילו בברכה, עד שיברך ברכת המזון, דעקה בללי וחידמרינן בברכות, גמר אסור לאכול, למה? דה, עסיק נהתם, סילק יתמר. ואמרינה נמי, לדידן, אפילו משכה מעכב, על מה? אפילו סילק השולחן ונטל ידיו, לא אבי קבלה לאסור בלא ברכת המזון, עד שיגמור לגמרי, כמו שהיו רגילים עם שוח ידיהם. וכן הוא אומר, היות, אהב לנו לברך לא עומד בקריטריונים של סוגיות ברכות, על כוחי שפשוט צריך להבחין בין היסוד של, של הסוגיות. ברוח מה שנאמר פה קודם, ודברים יושבים לטבע מרה וכלה, אבל נאמר את הדבר הבא, סוגיית ברכות, בעצם באיזה שאלה היא עוסקת? בשאלה אחרת מסוגיית פסחים. סוגיית ברכות עוסקת בשאלה, מה מסיים סעודה? מה מסיים אותה? האם זה שאתה גמרת לאכול? האם סילוקה? שולחן, האם משיכת הידיים בשמן, האם מים אחרונים, אבל הפעולות האלה הן פעולות שסיימו את הסעודה, בסיום הסעודה, מה צריך לעשות? לברך ברכת המזון. סוגיית פסחים, אמר המחלב המפרש, בדומה לרמב"ן, היא בכלל לא מתארת סיום סעודה, היא מתארת במשהו אחר, היא מתארת את העיקרון של משתה וברוכה ועד הידה, זה לא אפשר, היא מתארת מצב שבו תוקף הברכה הראשונה פקע, ולכן מה אתה צריך לעשות? תברך את הברכה הראשונה, זה הכל. ככה רואה את הדברים אמר המחלבה.
הסך הדעת, זאת אומרת, פשוט, אם נגמר...
הוא לא מפרש מדין הסך הדעת, אבל גם הסך הדעת קורה. הסך הדעת לא בהכרח אומר שהסעודה הסתיימה, כמו שהסך הדעת מה אומר?
נגמר את הברכה הראשונה.
נגמר התוקף של הברכה הראשונה. אני לא עוסק בהגדרות סעודות, אני עוסק בשאלת תוקף הברכה הראשונה. נושא הסוגיות הם נושאים אחרים. יש כיוון דומה של חילוק, שדומני שהוא מוסבר למדנית באותה צורה, אבל הוא חילוק שונה, וזה מופיע בדברי הרייבד בהלכות ברכות פרק ד' הלכה ז', שם הרייבד אומר צריך להבדיל בין אכילה לשתייה. פה אני אקריא את זה.
נכון, המוציא בריפי
הגפן. נכון, כן, הרייבד אומר ככה, אני מקריא. אוקיי, אני מקריא את זה, אומר הרייבד ככה, קודם כל נקרא את הרמב״ם, גמר בליבו מלאכול או מלשתות, ואחר כך נמלח לאכול או לשתות, אף על פי שלא שינה מקומו, חוזר ומברך. עכשיו הרמב״ם פה פוסק שבנמלח זה דין בגדרי ברכה ראשונה, ולכן מה צריך לעשות? לברך ברכה ראשונה, נמלח זה יושב על המימר בסוגייתנו, נכון? עכשיו, כותב הרייבד, לא אמרו לעניין אכילה, אלא לעניין שתייה בלבד. אבל לעניין אכילה לא הביא הפסקה, אלא במים אחרונים או בשינה או בנינום. וכאן הרייבד רומז, למרות שהרמב״ם לא אמר פה עדיין חילוק בין סוגיית ברכות בפסחים, אבל הרייבד אומר שצריך להבדיל בין אכילה או שתייה. סוגיית פסחים, ברכות, סליחה, דיברה על אכילה. הדבר היחיד שמפסיק אכילה זה מים אחרונים. או
שינה.
להירדם. לנקר יד השולחן, כן? לעומת זאת, עניין שתייה, אפשר להגיד נמלח וכו'. לפי מיטב הבנתי זה מאוד קרוב להצעה בדברי המחלבה, מהסיבה הפשוטה שאפשר להציע שהאכילה קובעת את גדרי הסעודה. עיקר הסעודה, הציר שלה, זה נקבע לפי האכילה. השתייה יש לה התנהלות אחרת, ושם אני לא שואל הכתיבה הסתיימה או לא, הסעודה הסתיימה, שם אני פשוט שואל שאלה אחרת, יש הסך הדעת, שם אני פשוט שואל לגבי תוקף הברכה הראשונה בלבד, זו השאלה היחידה שאני שואל. עכשיו לגבי גוף שיטת הרמב״ם, דווקא רמוז חילוק דומה לזה של הרייבד, ואני קורא, מה ראינו? הנמלח, אומר הרמב״ם, שמה הדין? גמר בליבו מלאכול או מלשתות, ואחר כך נמלח לאכול או לשתות, חוזר הוא מברך. ומה הוא כותב בהלכה הבאה? היו שותים, ואמרו, בואו נברך ברכת המזון. פה מאוד מעניין, למה הוא רק כותב, היו שותים, מה הוא לא מזכיר?
אוכלים.
היו אוכלים. משמע שגם הרמב״ם יש לו איזושהי הבחנה בין שתייה לבין לבין אכילה. עכשיו בואו נראה את גוף הדין, איך הרמב״ם מסביר את דין הב לנו נברך. היו שותים ואמרו בואו נברך ברכת המזון, בואו נקדש קידוש היום, נאסר עליהם לשתות עד שיבורכו יקדשו. ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיבורכו יקדשו, אף על פי שאינם רשאים, צריכים לחזור לברך תחילה בורא פרי הגפן ואחר כך ישתו. זה גוף דברי הרמב״ם. לגבי עצם יסוד הדין, ראשית ברור שזה לא בכיוונו של בעל המאור, כי הרמב״ם כולל בזה גם אדם שאמר בוא נקדש. זה לא בגלל שזה סיום, זה ודאי צריך להוציא מהלקסיקון. שנית, הרמב״ם ביסודו של דבר קובע שהב לנו לברך מחייב לברך ברכת המזון, קרוב לשיטת הרייבט שהוזכר רש"י והרשב"א, נכון? מצד שני, יסוד הדין פה מתפרש בעליל שזה לא מדין שהוא הכריז שהסעודה הסתיימה. זה לא מדין זה, שכן הרמב״ם מזכיר גם ברכת המזון וגם קידוש, ויתרה מזאת, שהרמב״ם כותב שאתה לא רשאי, אבל אם אתה בכל זאת אתה עבריין קצת ואתה מחליט לא לברך ברכת המזון, כן? הילדים הם היחידים שמוכנים להודות שזה מעיק עליהם, כן? אבל יש פה תוספות כזה בברכות על כל מיני פטנטים, רק לא ליטול ידיים, כן? כתוב על רבינו דוד שם תוספות בברכות הפלמד זין, שהוא רצה בבוקר לרוץ לבית המדרש, אז הוא חיפש דרך לאכול מזונות בלי המויצי, ממש, הוא כתוב, כי הוא לא רוצה ברכת המזון. אז אבל הרמב״ם כותב, אם אתה לא רוצה, אז תברך ברכה ראשונה. מה בעצם נראה בדברי הרמב״ם? שהדין של הב לנו נברך הוא לא סיום הסעודה, מצד שני הוא פשוט מחייב אותך מה לעשות? לקיים את המצווה. אמרת בוא נקדש? בבקשה, תקדש. אמרת, אתה חייב לקיים מצווה ברכת, היות ואתה חייב לקדש או לברך, לכן מה אתה לא יכול לעשות? אתה לא יכול עכשיו לשתות. אבל אם אתה כן רוצה לשתות, פה יש ממש קרוב לדברי הרן. אתה צריך לברך ברכה ראשונה, כנראה למה? כי היה פה סוג של הסך הדעת. ומה שברור בדברי הרמב״ם, שזה לא הכרזה על סיום הסעודה. לעומת זאת, לגבי עצם הדין של הגמרא בברכות, שתכף לנטילת ידיים ברכה, אז בואו נראה איפה הרמב״ם מביא את זה. אז ברכות ברכות, פרק ו' הלכה חף, הרמב״ם כותב, אני מקריא, צריך אדם לנגב את ידיו ואחר כך יאכל, וכל האוכל בלא ניגוב ידיים כאוכל לחם טמא, וכל הנוטל ידיו באחרונה מנגב ואחר כך מברך, ותכף לנטילת ידיים ברכת המזון לא יפסיק ביניהם בדבר אחר, אפילו לשתות מים אחר שנוטל ידיו באחרונה אסור עד שברך ברכת המזון. אז זה ברור שיסוד הדין של הגמרא וברכות הוא לא אותו יסוד הדין כמו הבלן הוא נברך, למרות שהרמב"ם מפרש שבשניהם מה אתה צריך לעשות? לברך ברכת המזון. הייתי אומר עוד פעם, אני אסכם, הגמרא הייתי אומר בגמרא בברכות באמת התחלת את המהלך שהתחלת לגלגל את ברכת המזון, לכן מה אסור לך לעשות? להפסיק? להפסיק, אתה חייב פשוט להמשיך או לברך. דרך אגב, יש בגמרא בברכות גם בממבב, רואים שם שאיך ידעו לקבוע מי מזמן, מי שהביאו לו, אני אקריא לכם את זה, בסדר שתאמינו לי, בב לי ברכות, יש שם סיפור מאוד, מאוד מעניין. הגמרא אומרת ככה, אני מקריא, מסייע אלי לרב, ואמר רבי חייא ברש"י, אמר רב, כל הנוטל ידיו באחרונה תחילה, כלומר הראשון שנוטל מים אחרונים, הוא מזומן לברכה, זה אומר, אתה המזמן. ואז אני מספר את סיפור, רב רבי חייא אבו ידווה מסעודת הקמי דרבי, אמר לי רבי לרב, קום מה שידך, חזיה דקמירתת, נורא נבהל. אמר לי, בר פחתי, מה אתה נבהל כל כך? היה בברכת מזון הקאמר לך, כן, זה ברור שהיה פה איזה חוסר תקשורת מסוימת, שרב, ככל הנראה מה חשב, שרבי, יש, קראתי כל מיני פירושים על המעשה הזה, אחד הוא שהוא חשב שומר תיטול ידיים כי יש לך תחינה בזקן, כן, אתם מכירים את ה... למי שאין זקן אין בעיה כזאת, אבל כאילו אומרים לך, יש כאלה שבגלל זה מתחתנים, כן, אומרים לך, תשמע, אתה תנקה את הפ... ואז שהוא אמר, לא, לא, הוא חיבל אותך ברכת המזון, אז הוא נרגע, כן? בכל מקרה, הגמרה הזאת היא מתחברת לגמרה בממבט. לקטילת מים אחרונים זה תחילת גלגול ברכת המזון. לעומת זאת, בהב לנו נברך לא התחלת לברך. לא התחלת מהלך, אלא חל עליך חובה עכשיו ללכת ולברך. כמו שחל עליך חובה לקדש, כשתגיד בוא אני לקדש, ולכן אסור לך גם לאכול ולשתות. בסדר? אוקיי, אז עד כאן המערכה הראשונה, המיהוד זה יותר בסדר?
אני לא, אני אגיד כאן, לגבי הרב...
אתה עדיין לא מבסוט, אוקיי.
אני חושב שהרמב"ם עצמו, זאת אומרת, אפשר לפרש אותו, כמו שאמרנו קודם, שגם הכרזה וגם מעשה, שניהם קובעים את הסוף של הארוחה, רק שכי זה נשמע קצת מוזר, זה כמו כל שם ייחוד שאני אגיד עכשיו, אני אתחייב לאיזה מצווה, אני לא יכול לעשות שום דבר אחר, זה בעצם מה שאתה אומר. שם הוא אומר, אני אומר לשם ייחוד של איזה מצווה, אסור לעשות שום דבר.
אם אתה נתווק, החיים שלך קלים, כי לא אומרים לשם ייחוד.
כן,
אתה יודע. אז כדאי לך להיות נתווק,
אוקיי? ברוך השם.
הבית כנסת אצלנו, עם החזן של ספירת העומר, מעיז. להתחיל עם מוכן, רב אליעזר פה היה עושה את זה, אני זוכר בתפילה אצלו בבית, אם מישהו היה חושד בחזן שהוא מתחיל עם מוכן, הוא היה עושה ברוך, ברוך, ככה.
יותר נשמע לי שההכרזה שאמרנו מדבר עליה זה אחת, ברגע שכאן הוא סיים על הכרזה, גם אמרו, הפסיק את הסעודה, ובשלב של נטילת ידיים, אתה כבר בעצם חלק מברכת המזון.
אתה התחלת לברך. כן, אוקיי, אנחנו לא כל כך רחוקים. אנחנו נסתדר. אוקיי, בואו נתקדם למערכה הבאה. אוקיי, מה המערכה הבאה? הגמרא אומרת, כי מתה לעבדולה. קם שמי, והדליק אבוקה משרגה. דלק שם נר. קם השמה שלו של רבה והדליק אבוקה. אבוקה, למי שלא הבין, זה לא שתי נרות, זה טורץ', כאילו זה חתיכת דבר. אנחנו מיד נראה מה זה אבוקה. אוקיי, אמר לי, למה לך כולה היי המלך השרגה? כלומר, רב יעקב ברבה, כל הראשונים אומרים, זה המשך הסיפור של יעקב ברבה, פונה לרבה ואומר, כבר יש נר. אני רוצה להזכיר לכל מי שעבר על משנה ברכות פרק שמיני, תוספת ברכות פרק חמישי. על מה מדובר שם? כל הזמן מה דיברנו? נר, בסמי, כתוב נר כל הזמן, נכון? אבל אני כבר מרשה לעצמי להגיד, פשוטם של מקורות התנאים שמה מברכים את הברכה? על? על נר. זה פשוטם של דברים, מברכים על נר. אז הוא רואה נר, והוא רואה שהשמה של זה מדליק אבוקה מהנר, אז הוא שואל למה? אמר לי, שם עמידת את עיניו שכאבים, מה אתה רוצה ממני? זה השמה שעשה את זה מדעתו, לא שאל אותי. אמר לי, לא יכול להיות. היא לא שמיע לי, מיני, דמר, לא אהבה אביד. אני בטוח שהשמה של זה קיבל הוראות ממך. אמר לי, לא סבר לי, מה אבוקה להבדלה, המצווה מן המובחר? מה, אתה לא שמעת שהאבוקה לעבדה לצלן המובחר? כשאני ברשותכם אגע בהמשך בשאלה מה קרה פה. הרבה מאוד ראשונים שאלו, מה היה אכפת לו להגיד לו על ההתחלה אבוקה לעבדלה לצלן המובחר? למה הוא היה צריך להאשים את השמש? למה הוא התנער ממנו? ראשונים שואלים את זה, זה לא המצאה שלי. נכתב סביב זה המון דברים בראשונים ובאחרונים. אבל אני לפני כן מבקש מכם, בואו לרגע נשים את זה בצד, כלומר את פתרון הסיפור, בואו ננסה להבין מה פשר הדין הזה של נר מול אבוקה. כן? כשאני חוזר ומציין, בפשטות מקורות התנאים שעוסקים בהבדלה, זה נר. גם מטבע ברכה, בורא האש או מאור האש, למה לחשוב על אבוקה? שמה, עשיתי חיפוש קצת בפרויקט השו"ת, אבוקה בכלל לא מופיע בירושלמי, בשום מקום המילה הזאת לא מופיעה. כלומר, ודאי שהירושלמי ביחס להבדלה לא יודעים ממנו שצריך אבוקה. אני מאוד מבין את השאלה של רב יעקב בר אבא. עכשיו, מה באמת האבוקה נותנת? או מה יסוד הדין שעדיף בהבדלה אבוקה, מה שמופיע כאן בסוגיה? אז כאן הדבר יכול להתבאר, יש שני ביאורים מרכזיים, שהביאור אחד יכול להיות על פי גמרא שמסורת השס פה מציין אליו, ודף ח' בפסחים, שם גם קצת נתבאר איך הם תופסים את האבוקה. אז בואו נפתח שם, זה גמרא בהקשר של בדיקת חמץ. שם הגמרא מביאה ברייתא בזין עמוד ב' שורה אחרונה, תנור הבנה, אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה אלא לאור הנר. זה פשוט הפוך מסוגייתנו. בסוגייתנו הוא אומר עדיף לברך על אבוקה, זה מצווה מן המובחר, מאשר על על נר. פה כתוב, עדיף נר מאשר אבוקה. הגמרא בחטא עמוד א', אחרי כ-10 שורות, שואלת הגמרא, ואבוקה לא? למה לא אבוקה? ואמר רבא, מי דכתיב, ונוגה כאור תהיה קרניים מידו לו ושם חביון וזו, למה הצדיקים דומים בפני שכינה? כנר בפני האבוקה. ואמר רבא, אבוקה להבדלה מצווה מן המובחר. הגמרא כאן מניחה, או היא מתארת, ואני יודע לך, זה מופיע בעוד גמרות מפורשות, שזה מה שהאבוקה מסמלת עבורה, שהאבוקה, הסמל שלה זה יותר אור מאשר נר. את זה מבטא המדרש הזה, שהצדיקים בפני השכינה, כמו נר בפני האבוקה, נר מאיר איזה אור כזה קטנצ'יק, והאבוקה מאירה אור יקרות. ומה נראה מהבאת הממרה של רבא, ממש נראה כך בסוגיה פה, שהאבוקה להבדלה מצוין המובחר כקושייה על בדיקת חמץ, שלמה עדיף אבוקה, מאיזה סיבה? זה פשוט נראה מלשון הגמרא, כי יש לה יותר אור, זה ככה נראה. ולכן מה השאלה? אם להבדלה אני רוצה אור יותר חזק, אני רוצה אור שמפיץ לכל כיוון, אז למה לא נשתמש בו גם בבדיקת חמץ, כן? והסבל הזה של אבוקה כמסמל אור חזק, אני אראה לכם אותו בכמה גמרות, בסדר? זה... אני צריך למצוא את זה, בסדר? איפה שמתי את זה? וואו. שנייה, מה? אני פשוט לא זוכר איפה שמרתי את הקובץ. אבל זה זה? לא, זה לא זה. טוב, האמת היא שזה הקובץ ששמתי לכם, נכון? ששלחתי לכם?
לא, שכאן, זה בדיוק.
כן, אוקיי, אז בואו פשוט נלך לשם, זה 13, אוקיי, כן, זה הקובץ הזה. כן, אז מה אתם יכולים למשל לראות? תראו גמרא בחולין, בי שיש עוד הדפים, גמרא בחולין בדף י"ג עמוד ב', אומרת המשנה, שוחט בלילה, וכן הסומה ששחט, סומץ, כן, שחיטתו כשרה. אומרת הגמרא, השוחט דיעבד דין לכתחיל עלה ורמיני לעולם שוחטים בין ביום בין בלילה. אמר הפאפה ושאבוקה כנגדו, בוא נגיד בצורה מאוד פשוטה, בלילה לא רואים טוב, לכן לכתחיל אסור לשחוט. מה נותן לי אבוקה בלילה?
אור.
אור שאני יכול להגיד הכי קרוב, זה כמו זה, פלורסנט, תסתכלו, אני נמצא בלילה בחושך, אני מדליק אור, הנה, אני יכול לתפקד כמו, אני יכול בלילה עם אבוקה לתפקד כמו שמתפקדים ביום לאור השמש. כולם מכירים את הסיפור הידוע שמופיע במגילה בדף כ"ג על יוצר המאורות, שגם סומה מברך יוצר המאורות, כי פעם אחת ראיתי סומה הולך בדרך בלילה ואבוקה בידו, זה כמו תורת רחוב, שמה בעצם מטרתה? מטרתה לסלק את החושך, ואני לא אגיד זה כמו אור יום, אבל זה פשוט הרבה. עובד לכם עוד דוגמה, גמרא ביומה בעין ה' עמוד ב', הגמרא שם דנה בסעודות, הגמרא הזאת היא אמריקאית, למה הכוונה? אומרת הגמרא, צריך בערב לאכול בשר, כמו האמריקאים שאוכלים ארוחת ערב בשרית, נכון? אז אומרת הגמרא, לימדה תורה דרך ארץ שאוכל אדם בשר אלא בלילה, כי כתוב בתורה שהלחם בבוקר והבשר, נכון? ואמר אביי, היימן דיתלי סעודתא לא לאכלי אלא ביממה. אומרת הגמרא, כאין יממה כאמרינן, אז זה אומר רש"י, כאין יממה באור האבוקה. כלומר מבחינתם זה נראה מאוד מאוד בולט מהסוגיות האלה, ויש עוד, פשוט תכניסו לפה פשוט את המילה אבוקה ותתחילו לטייל, בסדר? זה מה שאני עשיתי, רק הבאתי לכם את הכי טובים, אבל יש עוד כמה נדודים. ובעצם מה שעולה, שאבוקה מבחינתם זה אור יקרות, זה אור מאוד חזק. אני אומר, מעצם העובדה שהגמרא בפסחים בוחרת לשאול מהממרה של הבדלה כנגד בדיקת חמץ, במיוחד בצמידות לדרשה שהצדיקים הם כמו נר לפני אבוקה, צדיקים לפני השכינה, נראה שהיא מפרשת שלכן עדיף אבוקה, עדיף אור שמפיץ אור למרחקים. יש כאלה שגם פרשו כך במפורש, אם זה מדרש שכל טוב, מדרש ימי ביניימי שהבאתי לכם בדף, וגם משנה ברורה כותב את זה, משנה ברורה באור החיים ריש צדיק סעיף קטן ה' כותב על אבוקה שאורה רב. מה שהגמרא צריכים עונה היא בעצם מסיתה את העניין מכמות האור לאיכות האור. וכאן אולי נפתח פתח לא רק להסביר למה זה לא טוב לבדיקת חמץ אבוקה, אלא גם לחשוב מחדש על למה אבוקה להבדלה. כן, מה מתרצת הגמרא? אמר רב נחמן בר יצחק, זה יכול להכניסו לחורין ולסדקין, וזה אינו יכול להכניסו לחורין ולסדקין. ובלשון אחרת, פלורוסנט באמת מפיץ הרבה אור, אבל אי אפשר להיכנס לחור עם פלורוסנט. עם פנס, לעומת זאת, אומנם אורו אינו רב, אבל הוא מסוגל להעיר נקודתית על מקומות שהפלורוסנט לא מגיע אליו. רב זביד אמר, זה אורו לפניו וזה אורו לאחריו. כן? כלומר, ההתנהגות של האבוקה היא שהרוח מה עושה לאור שלו? תחשבו על לפיד. גם נר הבדלה רואים את זה, הנרות שכלואים ככה עם הרבה... האור הוא מרצד, כן? כלומר, הוא הולך קדימה. קשה להשתמש בו. לעומת זאת, הנר, האור שלו נוח יותר לשימוש שאתה הולך איתו. ומה שהכי אני רוצה להתעכב עליו זה רבינה אמר, מה שאנחנו אורה והמקטח יקטופה. שבעצם כבר קודם השתמשתי בזה בטעות, האור של הנר הוא יציב, הוא סולידי, ולא האור של האבוקה הוא מרצד. וכאן יש קו שלם בראשונים, אף אחד לא אומר במפורש מה הוא עושה עם הגמרא פה, ושהוא יושב על ההסבר של רבינה, אבל דומני שבעצם מה שהגמרא כאן אומרת הוא במקום לחשוב על כמה אור, בוא נחשוב על איכות האור, זה איכויות שונות. פשוט זה סוג אחר של אור, זה לא יותר פחות, אלא זה סוג אחר של אור. ראשונים מהירים על תכונה שונה של האבוקה מאשר של הנר, שהיא סיבת העדיפות, וההסבר הזה מופיע אצל כמה וכמה ראשונים שגם קישרו אותו לגמרא בברכות בדף נון ב', שם יש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל על מטבע הברכה של הברכה על האש. ו שם המשנה אומרת בברכות שבית שמאי אומרים ברא מאור האש, ובית הלל אומרים בורא מאור האש. כן, על זה הגמרא רוצה להבין מה יסוד המחלוקת בין שני הנוסחים, מה ההבדל ביניהם. והיא שמה לב לשני ההבדלים. בתחילת הסוגיה הגמרא חושבת שהעיקר הוא ההבדל בין ברא לבורא, והמשך הסוגיה היא דוחה את זה ואומרת שהעיקר הוא ההבדל בין מאור לבין מאורה. כן, אני קורא את הסוגיה שם, אני לא אעריך פה, אבל זה נוגע לעוד כמה סוגיות בשס, סביב השאלה הזאת של ברא, שזה בניין קל עבר, מול בורא שהוא בינוני. כן, אמר רבא, בבורא, בכתבי יד כתוב דרך אגב רבא, אתם יודעים שזה מאוד קשה להבדיל ביניהם, מתי זה רבא ומתי זה רבא. ויש איזו תשובה מאוד ידועה של רב הייגאון, ש... בעצם אומר רק במסורת, בעל פה. דרך הגרסאים, אלה שידעו בעל פה את הגמרא, פה די ברור בסוגיה שעדיף רבא כי רב יוסף עונה לו. רב יוסף בדרך כלל עונה לרבא. אבל אמר רבא, בברא כולם אלו פליגי דברא משמע. דהיינו שזה בלשון הבא. כי פליגי בבורא. בית שמאי סברי בורא דעתיד למברא, ולכן עדיף מה? לא להשתמש בו, ותילל סברי בורא נמי דברא משמע. פה אני אנסה להסביר קצת את העניין. כאן ההנחה של הסוגיה היא שבניין קל הוא עבר, הוא עבר, ושאנחנו רוצים להתייחס בלשון עבר. לכן מה אומר רבא? בית שמאי אומרים, אני מחפש מטבע ברכה שתתייחס למה? לעבר, וזה מאוד יושב יפה על התפיסה של שמואל בבבלי, שעל מה מברכים ברכת בורא מורה האש? על הזכר לאש הראשונה שנבראה במוצאי שבת, שאדם הראשון. אז אני רוצה לברך על אותה אש קמאית, אז עדיף להגיד בלשון עבר. לדעת רבה גם בית הלל מודים בנקודה הזאת שעדיף להתייחס לעבר, רק שבית הלל סוברים שגם לשון בינוני, גם בורא פירושו עבר. על זה אומרת הגמרא, מטיב רב יוסף, יוצר אור ובורא חושך, יוצר ערים ובורא רוח, בורא השמיים ונותיהם. וכאן זה שימוש בבינוני, שיש להניח שהכוונה הוא בלשון עבר, ולכן הוא דוחה את כל, כל ההסבר. אני לא אעריך פה, אני רק אגיד שהדברים נידונים בגמרא בעירובין בדף י"ט, הבאתי אותו פה בדף, מי שרוצה להסתכל. שם הגמרא דנה בשאלה האם רשעים חוזרים בתשובה כשהם רואים את הפתח של הגיהינום? ורבי שמעון לקיש אומר שלא, שכן נאמר ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, בלשון בינוני, שפשו לא נאמר אלא הפושעים, שפושעים והולכים לעולם, ממש מציין את הבינוני כהווה מתמשך. כל, אפילו כשהם נמצאים על הגיהנום הם ממשיכים לפשוע, אין להם שום רגשות של חרטה. ועל זה מה תקיף לרב כהנא? אשתד אמרת הפושעים דפשעי ואזלה, אלא מעט הדכתיב המוציא והמעלה דמאסיק ודמאפיק הוא, אלא דאסיק ואפיק, כלומר זה עבר החנמי דפשעי הוא, וגם בגמרא בברכות על המוציא. בקצרה, מה שאני למדתי מחכמי הלשון שאני מתייעץ איתם, הפנו אותי למאמר של משה עזר, כנראה זה פשוט הבדל בין לשון המקרא לבין לשון חכמים. ככה כותב משה עזר, שבלשון המקרא בינוני הוא גם עבר, גם הווה וגם עתיד. יש דוגמאות לשלושתם. בלשון חזל, כמו שאנחנו רגילים, לשון בינוני הוא הווה, בדרך כלל אנחנו מתמשך, פעולה שעושים אותה בצורה מתמשכת. בעצם חלק מהשאלה שעומדת פה על הפרק, בצירוף כל הסוגיות יחד, אפשר הרבה להעריך בדבר הזה, האם מטבע הברכות הם כפי העברית של חזל, או אם מטבע הברכה נעשה תוך כדי שימוש במטבעות לשון מקראיות. כבר העיר על עצם העניין, הגאון מווילנה כבר העיר על זה, הערה מאוד יפה על המשנה הראשונה בברכות פרק שישי. כתוב, כיצד מברכים על הפירות? על פירות האילן, מה הוא מברך? בורא פרי העץ. שאל הגרא, על פירות האילן, תברך בורא פרי האילן. או על פירות העץ, תברך בורא פרי העץ. למה להגיד על פירות האילן בורא פרי העץ? וזהו, העיר הגרא בהערה שאחרי זה חכמי הלשון פיתחו אותו, כתב על זה קוצ'ר, העיר על זה, ותלמידים שלו פיתחו את זה, שאילן בלשון חז"ל ועץ בלשון התורה, כן? וגם קוצ'ר גם הסביר את הרקע, שעץ בלשון המקרא באותה מילה משמשת לשני דברים. עץ יכול להיות tree ויכול להיות wood. מה שעשו בלשון חכמים, רצו להפריד ביניהם, ועץ הפך להיות המילה של wood ואילן the tree. בעברית המודרנית קרה דבר הפוך, עץ וקרש, כן, העץ חזר להיות tree. וקוצ'ר גם מאיר שם, שתראו את השיר של לוין קיפניס, כן, השקדיה פורחת ושמש ציפור, כן, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות. בעברית המודרנית לא אומרים חג לאילנות. מה מחבר השיר רצה? השתמש בעברית קמאית, אז הוא אמר אילנות, כן, כמו ש יש איזו נטייה כזאת בשירה וכל, לחזור אחורה. אבל זאת הופעה כללית שלאחרונה סיכם הרבה דברים סביזו פרופסור בר אשר במאמר על מטבע שטבעו חכמים בברכה. אז זה עומד פה ברקע הדברים, האם אומרים בורא, האם אומרים ברא. וכל כך הבבלי לפחות דוחה את הפירוש הזה, למרות שלא כל כך פשוט לדחות את זה כל כך בקלות. כאילו, כלומר, באמת הברא חוזר בעליל אחורה, ואולי הבורא הוא על האש שקיימת פה. מי שרוצה להגיד ברוח דברים שכבר נאמרו פה, שיש פה מחלוקת תפיסות בתוך הסוגיות, האם מברכים על האש הקמאית, או האם אדם מברך על ההבדלה שהוא עורך באמצעות האש, זה ממש יושב יפה המחלוקת. אבל הבבלי דוחה את זה, הבבלי לוקח למקום אחר. שעיקר המחלוקת הוא מאור מול מאורה. אמר רב יוסף, בברא ובורא כולם אלו פליגי דברא משמע. כי פליגי במאור ומאורה, דבית שמאי סברי חדא נהורא איכא בנורא, ובית הלל סברי טובא נהורא איכא בנורא. תניה, נמי, אחי, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרבה מאורות יש באור. וכאן השאלה היא האם להתייחס לאור אחד, או האם להתייחס לריבוי המאורות. באים ראשונים ואומרים על סוגייתנו, שאני קורא את הריטווה בפסחים דף זין עמוד ב', מי שיש לו את הדפים זה שורה 50. אומר הריטווה, אני קורא, ולהבדלה המצווה מן המבחר אבוקה, לפי שאמרו הרבה מאורות יש באור וכולן נראים יפה באבוקה. זה יושב יפה על דברי רבינה. כלומר, יש בכל, הם רואים בתוכו, יש חולה, רואים בתוכו כל מיני אישות, כן, רואים כל מיני אישי. בעצם אני רוצה לברך על מכלול האש שקיים, ולא רק על... על הנר, כן? ארן על הריף אומר דברים דומים, אומר ארן, משום נברכינה בורא מאור האש לשון ריבוי, לפי שהרבה מאורות יש באור, כי דעית בברכות, ואין עוד עדיפה אבוקה מפני שניכרים בה. כבר עדיפות האבוקה לא קשורה וכמות האור היא קשורה בעובדה שהאבוקה מכילה בתוכה כמה וכמה סוגי אור. בהקשר הזה מקור שלא שמתי בדף מקורות, אבל אני אקריא לכם אותו. גמרא ביומה בחפה א' עמוד ב', הגמרא שם אומרת לא פחות מהמשפט הבא, תנו רבנן, זה ברייתא שמופיע רק פה, רק בבבלי, אין לו שום מקבילה ארץ ישראלית. שש אישות הן, יש שישה סוגי אש. יש אוכלת ואינה שותה, יש ששותה ואינה אוכלת, יש אוכלת ושותה, יש אוכלת לחין כיבשין, ויש אש דוחה אש, ויש אש אוכלת אש. ואז הגמרא הולכת ומתארת מה עם כל סוגי האישות האלה. אני מקריא, יש אש אוכלת ואינה שותה, הדידן, המים מחבים את האש שלנו, שותה ואינה אוכלת דחולין, אוכלת ושותה דליהו בהר הכרמל, נכתיב את המים אשר בתעלה ליחך, אוכלת לחין כיבשין דמערכה, אש דוחה אש גבריאל, אש אוכלת אש שכינה. ונראה לי שיש איזשהו קשר, אני אוסיף שגם ההסבר הזה לבית הלל, שיש הרבה מאורות בהם, הוא לא מופיע מקורות ארץ ישראל ההסבר הזה. וכאילו בבבלי יש ביור על הרבה סוגי אש, שאני מברך על הרבה סוגי אש, פה באים ושאומרים האבוקה עדיפה כי אש, ואני תוהה את התהייה שכבר תהיתי בפניכם וכבר שכחתם אותו כי זה היה לפני פסח, אבל אני לא שכחתי, וזה לנסות להבין למה דווקא בבבלי יש את הדגש הזה. התייעצתי עם ג'פרי הרמן שהוא מתמצא בתרבות שסבבה את המוראים בבבל. הוא עצמו, שמעתי הרצאה ממנו שבוע שעבר, והוא הביא מקבילות מהספרות הזורואסטרית לברייתא הזאת של השש אישות, ממש כמעט אותם מילים. עכשיו הוא לא טוען, רוצה להסביר, הוא לא טוען שחכמים קראו את הזורואסטרים, אבל בתרבות שהם נמצאים, שהאש היא דומיננטית, הם מודעים ל... סוגים שונים של אש, לשימושים שונים של אש, כן? אני כמעט אגיד מה בעצם גילתה הגמרא בפסחים, בוא קצת נברר את זה, שיש אש לכל מיני שימושים. לפעמים אני רוצה הרבה אור, לפעמים אני רוצה אור ממוקד, לפעמים אני רוצה אור לקריאה, הרי למה לסעודה או נר עדיף אור ממוקד? זה אור יותר נעים, נותן פחות אור, אבל הוא מספיק. אדם שרוצה לקרוא, עדיף לו לקרוא לאור הנר, מאשר לאור... של אור האבוקה, כן? כלומר, יש כל מיני... זה, בתרבות של סרט, נורא נורא עוסקים בשאלה הזאת. קצת שאלתי אותו על דעתו, האם גם יש פה איזה אמירות סמויות בבבלי שגם מדברות, עוד פעם, לא צריך להיות פולמוס מפורש, אבל בחברה סביבה גם יש פולחן האש, יש איזה... אם מתייחסים לאש ככוח אלוקי, האם עסוקים כאן בלראות באש דבר נברא? אומרים לו, אתה נבראת אפילו מחוץ לימי הבריאה, במוצאי שבת, כל סוגי האש, הברכה אומרת שמי ברא אותם? הקדוש ברוך הוא, כן? אז הוא ענה לי, הוא ירושלמי זהיר, הוא למד באוניברסיטה העברית, כן? הוא לא מספיק מכיר את הסוגיות, צריך ללמוד, לחקור, אבל התברר לי שאני בחברה טובה, הוא סיפר לי שדניאל בויארין שלח לו מייל עם אותם שאלות. אז אולי פה יארי נחקור את זה, אני מודד את ג'פרי, אמרתי לו, נו, יש לך נושא למאמר, אבל אני לא יודע, אני מרגיש שיש פה משהו, זה מה שאני מוכן להגיד, כן? כלומר, אני יכול להגיד שיש פה איזו אג'נדה, שכמה שיותר סוגי אש, וכולם, מה נגיד בבת אחת? כולם יצאו ממקום אחד, וכולם יש להם בורא אחד. בכל מקרה, מה שלא יהיה ההסבר, למה עדיף אבוקה, אם הרבה אש או לא, בכל מקרה זה נראה לי ברור, לפחות ממה שלמדתי עד כה, שזה נושא בבלי, זה ממרה של רבה, וזה לא נמצא במקורות הארץ על הפשטות של נר. זה הדבר הכי פשוט, כן? שכאן אני רוצה בקצרה לעבור על השאלה שהתחילה פה ראשונים, מה קרה שם בין רבה לבין השמה שלו? מה, איזה מין סיפור מוזר זה? כן, זה כמו לא אל השמש, לרבי, למה הוא לא אמר לו התחלה, תבוקה, מה, היה צריך להגיד לו, לנער אותו, כן, בבקשה.
שאלה אחרת, לפי הסיפור, היה שם נער, נער סעודה שלישית, קיים.
נכון.
אף אחד לא מתייחס לזה, להסביר את זה, או לדבר את זה, שרוצים דווקא נר חדש.
מצוין. פה אתה מעלה נקודה מצוינת, שכפי שיותר ראשונים העלו אותה. זה אפשר גם לראות מחלוקת ראשונים, ממש מפורשת. אבל אתה חוזר לדברים שנאמרו פה גם, לפני פסח, שיש עוד לי לדבר שההבדלה בספרות התנאים נאמרת בסיום סעודה שלישית. ולפחות על הפסמים אמרנו, הפסמים נמצאים שם כמוגמר של סוף סעודה. לגבי נר, מה בעצם אתה אומר? הנר נמצא שם כתאורת, נגמר השבת, נגמר השבת, ועכשיו חושך, אז אפשר להדליק מה? נר, שלמה מנוחה במוצאי שבת יחכו עד החושך? תראה, ניסור המלאכה. אז מדליקים נר. עכשיו בוא, אני גם חוזר ושואל, למי שלמד איתי שנה שעברה, יש פה כמה כאלה, ודאי, הם יודעים את התשובה מיד, איזה תאורה חזל מעדיפים לסעודה, נר או אבוקה? יד על הלב, נו. מה הם מעדיפים? ברור שנר, לא מדליקים אבוקת שבת, מדליקים נר שבת, נכון? אז במובן מסוים, גם עצם המעבר לאבוקה, מה בעצם הוא אומר? שנעשה פה מאמץ מכוון להדליק תאורה חדשה שלא, שאין אותה קודם, נכון? תאורה חדשה שלא הייתה קודם. פה אתה בעצם בא ואומר, אולי חלק ממה שיש בסיפור הזה הוא שימוש בתאורה קיימת מול תאורה חדשה. בוא נגיד בצורה מאוד פשוטה, כשאתה, במיוחד אם אומרים מה שכתוב בשולחן ערוך, בגמרא בפשוטה לא כל כך נראה ככה. שולחן ערוך, ברגע שתדליק עוד נר ותשים אותם ביחד, אז מה יש לך? יש לך אבוקה. הפשטות שהאבוקה, אנחנו לא כל כך רגילים בזה, כי יש לנו את החשמל, אבל אני זוכר כי ילד היה לעשות ספר תורה, היו הולכים עם לפידים. אתם גם זוכרים? עדיין עושים את זה. זה אבוקה, כן. זה לא שתי נרות ביחד. לא ראיתי אף פעם שני אנשים הולכים עם שני נרות ותהלוכה. זה אבוקה. מדליקים את המסורות. הערב הדליקו נר זיכרון. מדליקים את זה תמיד עם אבוקה, לא עם... אז, אבל בפירוש אתה מעלה פה שאלה, ובשולחן ערוך ודאי שיש קו כזה, כי בשולחן ערוך נפסק בריש צדיק ח' שגם מי שאין לו אבוקה שידליק עוד נר שיהיה ליקרה. זה סוג באמת של היקר, שזה לא סתם נר תאורה, זה נר מיוחד, אולי זה ברקע. שזה אולי עומד בשורש הדיון בראשונים. כי, כן, בבקשה.
לא אומרים את זה בכלל, לא אומרים שזה הסיבה שהוא דלת ארוכה.
זה נכון, אבל פה בקצרה, כרגע השעה כבר מתחילה להתאחר קצת, הדיון שיש בראשונים, מה קרה בין רבא ורבא, למה הוא כל כך מתחמק ממנו? ופה מופיעים דברים שהבאתי לכם אותם מהאוזרוע, מהמורדכי. זה כתוב במורדכי יותר רדיקלי מאשר באוזרוע. האוזרוע קצת עידן את זה. זה בשם יהודי שאי אפשר להגיד עליו ביקורת כי הוא יהודי קדוש. קשה לרב רב יעקב הקדוש מקורביל. נראה על קידוש השם במעשה הצלב. למה אחר לו טעמו של דבר? למה לא היה אומר לו האמת? הוא פירש שוודאי דבר אמת השיב. ושם הם ידעי תהי דנף שיביד, שמאחר דמן חשרגה אין לו לחזר אחר האבוקה, שרי כל מצווה של אור הם מחזרים עליה כדרך מברכות. אמר יהודה מרב, הם מחזרים על האור כדרך שהם חזרים על המצוות. כן? ואני מדלק קצת... אוקיי? וזה אמר רב יעקב ברבה השיב לו אליו ושמיע לנמחה שיש מצווה באבוקה יותר לא היה עושה כן, ורבה השיב ודאי שזה שמע ממני שאם יהיו שתיהן מזומנות אבוקה או שרגה שמצווה מן המובחר באבוקה הנה דאמר ולא סבר שמח יד לך לאבוקה. אומרים אחרות, מה שאומר רב יעקב הקדוש מקורביל הוא שאם אין לך נר בכלל, זה ממש הפוך ממך, לארי, אל תיפגע, מיד לתמוך בך. שאם אין לך נר בכלל, ואתה צריך להחליט אם להדליק נר או אבוקה, אז מה עדיף לעשות? אבוקה. זה מה שרבא אמר. אבל רבא מעולם לא אמר שאם כבר דולק נר, אז אל תסתפק בו, אלא תדליק אבוקה. בין היתר, שהרי יש דין שאין מחזרין על האור, כדי שהם חזרו על המצוות, או בוא נאמר בצורה הבאה, היות וכבר יש לך נר, אז מה אתה צריך עכשיו שיהיה יותר? מה שקרה זה שדלק נר, היות ודלק נר, באמת רבא חושב שאין צורך להדליק אבוקה, ולכן הוא אמר לו, הוא עושה מדעתו. אבל בכל זאת אמר לו רבי יעקב בר אבא, אבל הוא כנראה שמע ממך איזה משהו שגרם לו לעשות את זה. הוא אומר, נכון, הוא שמע ממני שכשאין נר, אז מה לעשות? להדליק אבוקה. כאן דארי, זה כיוון החשיבה שלך רק הפוך. הוא בעצם אומר, אם נר דולק, אל תדליק אבוקה. או בלשון אחרת, קודם דיברתי ש... והנר במקורות ארץ ישראל הוא טוב לעבדה, בעצם רבא מקיים את זה. אבל אם הוא צריך לבחור מה, הנר המהדרין שלו הוא יהיה אבוקה, אבל הוא לא ישתגע להשיג את זה. אבל יש ראשונים שחוקים את זה במפורש. המפורש שבהם הוא המהר"ם מרוטנברג בספר התשבץ הקטן. הספר הזה מוכר? למהר"ם מרוטנברג היה תלמיד שממש היה הולך אחריו ומתעד את כל מה שהוא עשה. והספר נקרא התשבץ, נקרא קטן כדי להבדיל בינו לבין התשבץ של רבי שמעון בן צמח דורן הגדול. וכאן הוא כותב, מהר"ם ז"ל, זה סימן פ"א, כשאינו מבדיל על שולחנו, מבדיל מעומד ונוטל אבוקה בידו, אף על פי שיש לו נר, כדי איתבר ובסכים, אבוקה להבדלה, מצווה למובחר. כן, מפורש. שהמהר"ם עצמו היה מקפיד לקחת אבוקה גם כשהייתה לו, גם כשהיה לו נר. יכול להיות שזה גם יושב על ההסברים שניתנו פה קודם לאבוקה. כלומר, אם האבוקה זה רק עניין של קצת יותר אור, יש לך נר, מה, זאת כזה, זה לא מספיק לך. אבל אם זה עניין של הרבה אישה, הנר אין לו את האיכות הזאת בכלל. כלומר, יכול להיות שהמחלוקת הזאת גם קשורה בשתי התפיסות האלה. בכל מקרה, האחרונים על השולחן ארוך וגם על הסוגיה כאן מציעים כל מיני הסברים סביב דברי הקדוש מקורביל. חלקם דנים אם לאמץ או לא, חלקם מציעים גם הסברים אחרים, אז ממש בקצרה. כן, המגן אברהם, זה נמצא פה בשורה 80 ומשהו. כן, המגן אברהם לא כל כך הוא מקבל את ההסבר הזה, פשוט כי הפוסקים לא הביאו את זה. ולכן הוא אומר, השאלה הייתה ברוח דברי לארי, לארי, מה שמעתי לך קודם. קושתו, כיוון שיש נר, אבל להדליק עוד נר ויהיה אבוקה. ולכן ישיב, שם הם ידעת ידי נפשי כאביד. בכל מקום צריכים להיות מדובקים יחד, שאז יהיה להם הרבה מאורות, מה שאין כן שעומד כל אחד בפני עצמו. אז מבחינה מתודית הוא באותו כיוון. שהשמש לא הבין לגמרי את ההוראות, ההבדל הוא שהוא שם את זה סביב השאלה שדפים את הבנתי בכלל לא נמצאת בגמרא. האם אבוקה זה אבוקה או שתי נרות, זה דיון מאוחר יותר. זה נראה לי מאוד קשה בגמרא. כן, הצלח בפסחים או בברכות אומר שני הסברים שונים, כן, עמדה ביהודה, כן? בוא נראה תצלח בברכות. תצלח בברכות, תראו מה הוא מציע. לדן הסתפינה הוא אומר, הייתי אומר שמה שאמר רב האבוקה להבדלה מצווה מן המובחר, לא על הבדלה במוצאי שבת אמר זה. דרי אינו מצווה לחזור על הנר לגמרי, רק עם מקלב, למה יהיה מצווה לחזור על אבוקה? אבל מוצאי יום הכיפורים אמר כן. ובזה היה ניחה בפסחים דף קוף ג' עמוד ב' בשמי דרב הדדק אבוקה משרגה. דאמר רבה שם מידיית ידנף שיביד שלא רב יעקב וישיב רבה לא סבר מר אבוקה לעבדה יוצא מן המובחר כבר תלו זה עיניי וכל גישיל תהיה גיבורים בזה ולמה אמר לו רבה תחילה ושם מנף שיקאביד ולפי מה שכתבתי ניחה ושם עד רבה שמה מרבה מוצא יום כיפור שאבוקה מצא מן המובחר והיה סבור שקראת רבה בכל עבדות אפילו מוצאי שבת והעובדה במוצאי שבת. כן, וכאן הוא רוצה לחדש חידוש עצום. הוא חוזר לדברים שכבר נלמדו פה, אבל הוא בכיוון שלך. ההצלח. והוא ש... הרי כל יסוד הדין של הבדלה במוצאי שבת הוא שונה מיסוד הדין במוצאי יום כיפור. במוצאי יום הכיפורים יסוד הדין הוא בגלל איסור המלאכה, שאני בא להפגין את המעבר בין קודש לחול באמצעות שימוש בנר שהיה אסור ביום הכיפורים, לכן אני רוצה נר של שבת, שיהיה נר שביום כיפור לא יכולתי להשתמש לאורו, ועכשיו אני משתמש לאורו, ושבת לעומת זאת זה קשור לאור שנברא. כאן מציע הצלח, בלי להסביר, הוא מציע, אז אם כך שאבוקה מצווה מן המובחר הוא רק ביום הכיפורים ולא, ולא במוצאי שבת. אני אגיד את זה בצורה הבאה, הוא ככל הנראה חושב שיותר, לדעתי יותר טוב להשתמש בו בהסבר של כמות האור. קשה מאוד לדעתי להבין חילוק הזה, זה בנוי על הרבה סוגי מאורות. זה מובן יותר אם חוזרים לקו הראשון שעולה בגמרא בדף ח', שזה קשור בריבוי האור, כי כשיש הרבה אור, מה אפשר לעשות? הרבה תשמישים. אז במוצאי יום כיפור, מה אני מפגין? שאני עכשיו עושה תשמישים לאור האבוקה. לעומת זאת, מה עיקר העניין במוצאי שבת, לארי? מה עיקר העניין? שמדליקים נר. הגפרור הוא העיקר. הגפרור. אז תשים אותו, ברגע שהדלקת נר או אבוקה, זה הפעולה. אני מציין בריאה של אור. אז פחות חשוב העניין. אז זה לדעתו, בדומה לקדוש מקורבין, מה קרה? הרב אמר על מוצאי יום כיפור, השמש עשה במוצאי שבת, ולכן היה הדיון הזה. האמת היא שקשה לקבל את זה. הוא אומר, לא יודע מסתפינה, אני באמת מסתפינה, כן? כלומר, זה גם אף אחד לא...
לא הבנתי, זה סוגיה חדשה?
לא, לא, לא. הסיפור קרה במוצאי שבת, והשמש גם במוצאי שבת חשב שהאבוקה מצווה מן המובחר, והאמת היא שרבא אמר את זה ככה מציע הצלח רק במוצאי יום הכיפורים. בסדר? טוב, אנחנו נסתפק בזה. לפעם הבאה אנחנו בזאת השם עוברים למערכה השלישית בסיפור, שלוקח אותנו לסוגיה של דף שלם. וזה נושא נוסח ההבדלה, אני אשכח לכם בין ידר דף, אני אומר כעיקרון, הנושא הזה נדון בתוספתא בברכות בפרק ה' הלכה למד א', סוגיה קצרה מאוד בירושלמי ברכות פרק ה' הלכה ב', והסוגיה עצמה. בסדר? טוב, ברשותכם אני רוצה להגיד משהו על יום הזיכרון. אני מבקש השנה לומר כמה דברים לזכרו של אדם שנפטר, שלא היה בעצמו חלל צהל או נפגע פעולות איבה, אבל הוא היה אב שקול. והכוונה לחותני דוקטור פאול בירנבאום, שנפטר בערב שבת חול המועד, באותו יום שהעברנו פה את השיעור לזכרו של סבי הרב, הוא נפטר אחר הצהריים. באותו יום, ונקבר ממש כמו הרב, אותו נקבר בערב שביעי של פסח, וקמו מהשיבה לפני שבוע בדיוק, כמו ביום שני שעבר. כן, כשהוא היה אב שקול, ואני חי את השכול בבית, שאני לא אדבר כרגע מהזווית של הילדים, אני אדבר מהזווית המוחלת שלו. הוא חותן מיוחד שלי, לאשתי זה נישואים שניים, והוא האבא של בעלה הראשון, הרב שמעון בירן, השם יקום דמו. הוא עצמו חי בין שכול לשכול. הוא עצמו היה בקינדר טרנספורט, נולד בגרמניה בשנת תפרי שפי זין, והוא יצא מגרמניה ממש באור שיניו בקינדר טרנספורט. אני מניח שרבים פה יודעים מה זה. האנגלים הסכימו לקלוט רק ילדים, וככה 10,000 ילדים יהודים במהלך 1939 יצאו מגרמניה. הם ניצלו, ההורים שלו שניהם נרצחו בפולין. הוא עצמו לא זכה להיקלט כמו חלק מהילדים במשפחה אומנת שהוא חי אצלה. הוא התגולל בבתי יתומים. והילדות שלו הייתה מאוד מאוד קשה. הוא היה בעצם בודד בעולם, היה מעין איזה זאב בודד, צריבה שהייתה לו. אני סובר קצת גם איך הוא הגיב לשכול שהוא חווה. הגיע בר מצווה שלו, לא היה לו אבא, לא היה מי שילמד אותו, אז הוא הכין את ההפטרה של הפרשה, בא לבית כנסת, ומה הוא גילה? שבאותו שבוע היה ערב ראש חודש, אז היה מחר חודש, אז הוא לא יכול לקרוא את ההפטרה אפילו שהוא הכין. עכשיו, איך הוא נקם את הנקמה שלו? הוא היה בעל קורא כל החיים שלו. הוא לא קרא בבר מצווה, הוא קרא בתורה כל החיים שלו. כל שבת הוא היה קורא בתורה. הוא ממש מכלום, הוא בנה את עצמו בשתי ידיו. גם אשתו שתיבדל לחיים, החותנת שלי, היא גם הקינו טרנספורט. הסיפור שלה בבן מסוים יותר מזעזע משלו, כי אביה נרצח בדחאו אחרי ליל הבדולח, ונתנו לאמא שלה לצאת עם הילדים שלה לאנגליה, והגיעה לאנגליה עם אמא שלה, ואמא שלה נהרגה בבליץ בלונדון. וכך היא התייצמה באנגליה משני ההורים שלה. היא הייתה יותר ברת מזל, כי הייתה לו דודה באנגליה. אמנם בעולם ההפוך של אותם שנים, היות והדודים היו נתיני גרמניה, אז עצרו את הדוד כנתין אויב ושלחו אותו לאוסטרליה למעצר. הוא כל המלחמה היה במעצר באוסטרליה כנתין גרמני. וכך הדודה הזאת לבד גידלה את הילדים שלה, ואת ה... ומזלה של החותנת שלי שהיא בת, כי את הבנים לא היה לכוח לקחת, אז הם גוללו גם בבתי יתומים, והיא עוד זכתה לגדול בבית חם. אבל שני היתומים האלה הם בנו בית, הם החותנת שהיה כימאי, מה שאני מצליח להבין באותם שנים, שנות ה-50, כימיה היה מה שהיום הוא הייטק. כלומר, הוא נכנס לכימיה תעשייתית, הוא היה פלסטיקאי, הוא פיתח מוצרים, השד הציוני קינן בו, ב-1970, כשהוא היה ממש בשיא הצלחה שלו באנגליה, ערב הקמה של עוד מפעל, של סטארט-אפ נוסף, הוא קיבל הצעה לעלות ארצה ולהיות המדען הראשי של מפעל האוגן פלאסט, והוא עזב הכל שם. והגיע, ככל הנראה, המחלה שהוא נפטר ממנה, הזרעים שלה נפטו בעבודה שלה כחימאי, שכן היה לו סרטן, הוא נפטר מסרטן מאוד נדיר, ש-90% מהאנשים שחולים בה, אנשים שנחשפו לאסבסט במהלך העבודה שלהם, ובמפעלים שהוא עבד היה אסבסט. עכשיו, הוא שחל את הבן הצעיר שלו בפיגוע בתשנ"ב. ובעצם הוא חי בין שכול לשכול. לא אמר איוב, אבל הוא היה יכול להיות כזה. והוא, הסגנון חייו, האופי שלו, היה אופי שראה בתוכו כוחות של חיים. היה לו הומור, צירוף של יקי, אנגלי, אתה מכיר את ההומור הזה? כמעט אף פעם לא אמר משפט ישר. תמיד אני גם חושב שזה כיסה על הרבה כאב. אבל הוא עבר את החיים בצחוק, בשמחה, ובעיקר, אני רוצה לדבר על ההתמודדות שלו עם שכול, הוא את השכול שלו, במקום לחבוט את חייו ולחיות בצער, כל דבר שהוא ראה, שהזכיר לו את הבן שלו, הוא ראה את הבן שלו חי דרך אותם דברים. אני רוצה להקריא לכם קטע שכתבה חברת כנסת אליזה לוי, שהייתה חניכה של הרב שמעון בירן בבני עקיבא בנתניה. אני לא אקרא לכם את הכל, היא מתארת את הרב שמעון, אבל היא מתארת את הסיפור הבא. יש לפעמים סיפורים ששומעים על אנשים שזה כל כך מאפיין אותם, שאפילו אם לא אומרים לך על מי הסיפור, אתה יכול לדעת שזה על האיש הזה. כן? זה בדרך כלל באנשים שהם מאוד מאוד ברורים. נגיד, אני שומע סיפור על ברון סולובייצ'יק, אני יודע שזה הוא לפני שאומרים לי, כי הוא היה עם אופי מיוחד, כן? זה סיפור שלו לא היו לי על מי הוא, אני הייתי יודע על מי הוא. אני קורא. לפני כמה שנים חזרתי מכנס בדרום קוריאה. בדרך לארץ החלפנו מטוסים בשדה התעופה של תאילנד. עייפה מהשעות הרבות בדרכים, הרמתי את עיניי וראיתי להפתעתי זוג מבוגר צועד לכיווני. על אף השנים הרבות שחלפו, ידעתי מיד מי הם. פניהם היו כה מוכרות. כן, כל שנה הם היו מטיילים לארץ אחרת בעולם. חותם שלי הכל שנה לומד שפה, תרבות, ובקיץ נוסע על איזה כמה שבועות, תמיד בקניח בביקור באנגליה. גם היה נחמד, לא נתן את הדירה בנתניה לנופש, את האוטו הנשיר. הם צעדו לאט וחיפשו את הטיסה לתל אביב. 3 עשורים עברו מאז ראיתי אותם מגיעים לסניף בשבת ארגון, מלווים במבטי גאווה את בנם המדריך שמציא את החניכים. עבורם היו אלו, כלומר, בני עקיבא של שנות ה-70 בנתניה, יהיו אלה מראות חדשים, קודים תרבותיים אחרים, מי שהורגלו עליהם. הפעם האחרונה שראיתי אותם הייתה ב7. אנחנו החניכים של שמעון אמרנו. אחרי ה7, כל אחד מאיתנו קיבל מכתב תודה, על כך שזכר, הוא בא לנחם, כאשר התמודדו עם השכול הנורא ביותר, חשבו על אותם חניכים לשעבר וזרים דהיום שבאו. התלבטתי. לא ידעתי מה לעשות, הרי לא ייתכן שיזכרו לומר שלום, להציג את עצמי, האם אפתח פצעים מן העבר, איך להתנהג? איך כל אחד מכיר את הקושי הזה, עומדים מול אב שקול, אמא שקולה, איך להתנהג? לא קמתי עליהם. ההתלבטות נמשכה כל הדרך הארוכה הביתה, נחתנו. קצת לפני ביקורת הדרכונים ראיתי אותם שוב. ההתלבטות נעלמה. שלום, אני חניכה של שמעון, אמרתי. מבט של שמחה הציף את פניהם. של פאול פינחס וחנה בירנבאום. עמדנו ושוחחנו על הימים שהיו על שמעון, למדתי על מפעל חייו, על 4 ילדיו, על נכד חדש שעתיד להיוולד, מיד אמר הזה משהו, אמנתו ששיקמה את חייו ונישאה שוב, סיפרתי להם על ההתלבטות שלי, על היסוסים, האם לבוא ולדבר. פנחס השיב, הבאת לנו שמחה, הזכרת לנו את שמעון. ואנחנו יודעים דרכך שיש עוד אנשים הזוכרים אותו. את היית החניכה של שמעון, וזה אומר שאת קצת גם שלנו. ואני יכול להגיד, ככה הוא קיבל אותי. זה מערכת יחסים יוצא דופן שיש לי איתו. כשאני לומד עם חתנים, לחתונה, אני תמיד אומר להם, אני מומחה לחותנות, יש לי שתיים. אז אני אעשה לכם סדנה איך לדבר עם החותנת. לא מזמן ניצח אותי החתן, כי הוא התחתן עם בת ששני ההורים שלה התגרשו, התחתנו שוב פעם, אז יש לו שתי חותנות ושני, יש לו יותר ממני, אבל מסובך. אבל מה הפך אותו לחותן שלי? זה דבר מאוד מאוד פשוט. הוא רואה באשתי את הבת שלו, כך הוא ראה אותה. וכשאדם רואה בבת שלו, אז הוא רוצה בטובתה. במקום לראות בה כל הזמן את הצער על הבעל שמת וכו', הוא רצה שהיא תחיה שוב. וככה כשהתחתנו, הוא פשוט לקח אותי כחתן. אני זוכר באחד מהשיחות, המעט שיחות נפש שהיו לי איתו, היו כמה, לפעמים הוא היה מוריד את המסך, אבל הספרתי לו קצת אחרי החתונה, שכמה אנשים כאילו לא מבינים את הסיפור הזה, כאילו, תאהבתי באלמנה וזה, וזהו בלי, בפשטות. הוא פנה אליי ואמר, אני מאוד מבין למה מישהו מתאהב במיכל, שמעון מתאהב בה, ואתה. וזה היה פאור פנחס בירנבאום, יהיה זכרו ברוך.